קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכולם. אנחנו נתחיל בשעה טובה ללמוד את מגילת אסתר, אחרי שעסקנו בכל המגילות שקדמו לה. מגילת אסתר, מלכתחילה יש בה נקודה קשה בהיבט ההיסטורי שלה. ואני זוכר שעמדתי פעם בסימפוזיון מול מרצה, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה, יהודי שעל פי לבושו, אני מתאר לעצמי שגם על פי רחות חייו, היה שומר מצוות, עם כיפה גדולה, עם זקן, והוא ניסה לטעון שמגילת אסתר אין בה היגד היסטורי. היא לא מגילה היסטורית. הוא נתן כמה נימוקים. טענתו בסופו של דבר הייתה, כמו מה שאנחנו מכירים, היא השיטה דויטרומיניסטית בכלל. איזשהו סיפור של עיצובו של העם, לגלות איך הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל ומשאיר אותו קיים, גם בימי גלות וכו', ועל בסיס זה הומצא סיפור, על בסיס מלך שקיים, ואירועים שקיימים. אבל טען באופן ברור מאוד שהאירועים שמופיעים כאן במגילה לא היו ולא נבראו, לא הייתה מלכה בשם ושתי, מרדכי לא מתאים לזמנו, שהרי אחשוורוש היה אי שם במאה החמישית לפני ספירת הנוצרים, אילו מרדכי שהוגלה מירושלים היה אמור להיות ממש בתחילתה של המאה השישית, לפני ספירת הנוצרים. טען עוד טענות כאלו אחרות על אי יכולתה של המגילה להיות מבחינה היסטורית. טענות שלא התייחס אליהן כיוון שאין להם כל בסיס. וכששמעתי את דבריו היה ברור לי שמה שעומד מאחורי דבריו זה לא טענה זו או אחרת על אי ההיסטוריות של המגילה. טענות היו ממש חסרות כל בסיס. אלא משהו פנימי יותר שכאב לו במגילה עצמה, שלא אפשר לו לראות אותה כמגילה שמתארת אירוע שקרה באמת. וכן המגילה לכאורה מציגה את עצמה כמתארת אגדה, אגדת עם, ולא אירוע אמיתי, רציני. כשאנחנו מדברים על מלך כמו אחשוורוש ועל האירועים הכל כך משמעותיים ומסעירים שמוכרים לנו על המלך הזה, ואני יוצא מתוך הנחה שרוב החוקרים יוצאים מתוכה שמדובר על קסרקסס, המלך שהחליף את דריווש הראשון, אלו הוא דריווש הגדול, מלך שחי, מתייחס לספירת הנוצרים, מלך שמלך בין השנים 485-486 למשהו כמו 464, מדובר על משהו בסביבות 20-21 שנים. מלך שעבר כאמור אירועים מסעירים מאוד, כולל הקרבות הקשים נגד הפוליסים היווניים ודברים אחרים. כל הדברים שאינם מוזכרים כלל במגילה, אולי מוזכרים במשפט אחד, כל גבורותיו, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו, גבורתו, וכולי, עליהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, בפרק י' שהוא פסוק בסך הכל בין שלושה פסוקים. המגילה עצמה מתייחסת כולה למעשה אחד, ואיננה מתאר אותו מתוך כל ההיסטוריה הגדולה. המגילה גם איננה מתארת את הסיפורים האלה כעובדות שניתן לראות אותן כעובדות היסטוריות בפני עצמן. מציאות שבה חיל פרס ומדי יושבים למשתה של 180 יום. הייתכן? אם בכלל יש דבר כזה, לשבת למשתה 180 יום יחד עם חיל מדי ופרס, מי ניהל את המדינה? איך ניהלת? מתי ניהלו? מישהו פעם ישב למשתה או למסיבה יותר מאשר 3 שעות? מישהו מאיתנו? האם אפשר לשבת במשתה 180 יום ורק לראות שם את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו וחור, כרפס, ותכלת, אחוז בחבליבוץ והרגמת? בסדר, חוויות שמתאימות ל-3-4 שעות. אבל לא ל-180 יום. 187 יום על פי המתור. תראו שמדובר פה על מזימה של השמדת עם שלם, והעם היהודי הוא עם גדול. את כל זה לבסס רק על מריבה אישית, אם פלוני כן השתחווה לאלמוני או פלוני לא השתחווה לאלמוני. בלי שום סיבות אחרות. תיאור המזימה הזאת. כמו שמופיע כאן בפרק ג' ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם, ולמלך טוב יכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביל גזי המלך. ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בן עבדת האגגית סורר היהודים. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. המלך אפילו לא שואל מי זה העם הזה. איננו שואל מדוע. לא מופיע פה שום סיבה ושום נימוק להשמיד עם. אנחנו יודעים מה זה השמדת עם. לצערנו אנחנו מכירים את זה היום. לא הייתה עשייה של תעמולה בת עשרות שנים, אם לא, לא למעלה מזה. זה דבר שצריך לכלול המון אירועים והמון זעזועים כדי שיגרם. כאן פתאום באמצע היום בא ראש השרים ואומר משהו למלך, והמלך אומר, תעשה מה שאתה רוצה, ואפילו לא שואל מי זה עם הזה, ואחרי 3 ימים בכלל איננו מכיר את הסיפור, ואומר, מי הוא זה וזהו אשר מלאו לי בו לעשות כן? סתם סיפור זה 2 משתאות, ופתאום המלך תולה את ראש השרים, בלי בסיס מוגדר. כך מתנהלות מלחמות, כך מתנהלים יחסים בין עמים. סיפור הזה, שאיננו אומר מילה אחת על כל מלחמותיו של אחשוורוש, מוכן לתאר לנו בדיוק שאין למעלה ממנו, מה בדיוק התקשתה כל נערה כשבאה אל המלך. ובהגיע תור נערה ונערה, בפרק ב' פסוק י' ב', ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת אנשים, 12 כל חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר אמר ינתן לה לבוא עמה מבית אנשים עד בית המלך. בכל זה יש למגילה זמן לכתוב. חור, כרפס, ותכלת, אחוז בחבליבוץ והרגמן, הרי לחסב ועמודי 6, מיטות, זהב, החסב על רצפת, בת ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויד מלכות רב כיד המלך. שמות הסריסי. ודברים כל כך חשובים שקשורים למניעי השמדת העם היהודי, או לזעזועים שעברו על המלחמה, או לגבורותיו של אחשוורוש, כולם נפטרים בבכי אצבע. האומנם לזה סיפור היסטורי יקרה? עדיין ברור שמובן מאליו שבמסגרת השיעור אני מתכונן להציג את המגילה, על פי אמונתי השלמה בלב שלם וגמור, שמדובר על אירוע היסטורי ממוקד, שהיה מקום לרשום אותו גם בשפה היסטורית, מוכרת, ידועה. אירוע שבמסגרתו הושיעה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מושיע את עם ישראל באופן וירטואלי, ולא רעיוני, אלא בדברים שקורים. המקרא כולו מתאר את דבר השם כפי שמתגלה לנו במסגרת הזמן והמקום, כלומר את דבר השם שמתגלה בהיסטוריה, על ידי אלוהי ההיסטוריה. והעובדה שסיפור כאן איננו נכתב כסיפור היסטורי, מבחינתי קשורה ישירות. התמיהה שהעליתי כאן אולי איננה תמיהה שמקובל להעלות אותה, אבל מקובל להעלות תמיהה אחרת על המגילה, ולדעתי שתי התמיהות האלה הן בעצם תאומות ושני צדדים של אותה מטבע. העובדה שבמגילת אסתר לא נזכר שם השם, והדרך שבה אני תופס את שם י' ו' ו' זה בראש ובראשונה, מעבר לכוונות גדולות ועצומות ודברים גדולים ועצומים שקיימים שם. שם י' ו' ו' מביע לגבי יותר מכל דבר אחר את עובדת היותו אלוהי ההיסטוריה, אלוהי הזמן, השולט בעבר, בהווה ובעתיד, כפי שמביע, אכן השם י' ו' ו'. פרק א' בספר בראשית, ספר בריאה, נזכר כולו בשם אלוהים. ספר פרק ב', שבו כבר משותף שם השם, מתחיל במילים אלה תולדות. שתי מילים שמנחות אחר כך את כל ספר בראשית. אנחנו מתחילים לדבר על ההשתלשלות ועל ההיסטוריה. שם הופיע שם י' ו' ו'. ספר שמות, נפתח אותו לא בתחילתו, אבל בדברי השם, בתחילת פרשת וירא. וירא אל אברהם ויצחק וליעקב באל שדי ושמי י' ו' ו' לא נודעתי להם. ובהמשך לכן אמור לבני ישראל אני השם, כלומר אני י' ו' ו'. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. כל הדבר הזה משמעות, אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו הנהגתי אנשים פרטיים, אנשים בודדים, מכאן ואילך אני מתחיל להנהיג עם. אני נכנס אל תוך כיוון ההיסטוריה, אל תוך העולם. הוא מכוון את עבוד ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מכוון את ההיסטוריה העולמית, על ידי העובדה שהוא מוביל לתבוא את עם ישראל בנבחי ההיסטוריה ובמרחבי ההיסטוריה. וכך הוא שולט על הזמן ועל מאורותיו. דרך ניהולו את עם ישראל. העובדה שבמגילת אסתר לא נזכר שם השם, לא שם הוויה, וגם לא שום שם אחר, לא אל שדי ולא שם, ולא כל שם אחר, קשור בעובדה שהמגילה לכאורה נכתבת כמשהו מאוד 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 לא היסטורי. כאיזה סיפור חילות מבית המלך, או אינני יודע בדיוק איך להגדיר את זה. אבל אם אני הייתי מסתכל לאור כל האירועים שקרו שם, על דרך שמתארת המגילה, לפחות בחלקה הראשון, הייתי אולי אומר שהמגילה נראית כאיזשהו תוצר של כתב עיתון לאישה, או עיתון את, או כל עיתון נשים אחר, של העיר שושן של אותם זמנים. והתיאורים כאן הם תיאורים של מה שאולי מעניין כזה עיתון, אופנות ובשמים ותמרוקי נשים, ומי האישה שתיבחר, ובמה בדיוק היא התמרקה, ומה בדיוק היא לבשה, ואילו שמנים בדיוק היא משכה, וכמה חור וכמה כרפס וכמה תחלת, ומי הם עמודי הכסף ועמודי הזהב, ומה הגברים אמרו לנשים, ומה הנשים אמרו לגברים. וכשמתכנסת שם הממשלה, זה נראה בערך כמו בספר המלך מתיה הראשון, שיש לנו, של ינוש קורצ'ק, שיש הממשלת ילדים. כאן מתכנסים 17 פרס ומדי, ובמקום להתחיל לנהל את כל ההיסטוריה על מה הם מדברים, כי יצא את דבר המלכה לכל אנשים להבזות בעליהם בעיניהם, והיום הזה תאמר נסרות פרס ומתי לכל שכי המלך, ומי יותר חזק, הגברים או אנשים או אנשים והגברים, ומה בדיוק קרה בארמון המלך. לא חשוב מה קרה עם חיל פרס ומתי, אלא מי ניצח, המלך או המלכה. כל מיני רכילויות ודברי תפלות, שבואו נגיד היום מתאימים לעיתוני נשים, או אולי לעיתוני גברים, לא יודע איך הם קוראים, אבל בואו נגיד לדברי תפלות שקשורים במתח מיני עקר וחסר צורה, ושאין לו דבר אמיתי. עם לימוד היסטוריה ועם לימוד דברי הימים, וודאי לא עם לימוד שהייתי מגדיר אותו כלימוד, כלימוד דבר השם. ומה שהמגילה מדגישה, הם לא הדברים שראוי להדגיש, על פניו נראה, ומה שהמגילה מסתירה ומעלימה, הם דווקא הדברים שכאנשים שרוצים להבין מה קרה, דברים שהיו צריכים לעניין אותנו יותר, כדי שנוכל באמת לשבץ את הסיפור הזה במסגרת דברים אחרים כדי לדעת. מאיכן הדבר הזה יוצא ולאן הוא זורם? לאן הוא מוביל? האם הסיפור הזה איזושהי אפיזודה בודדת, או חלק ממהלך היסטורי שלם, שמתואר לפני כן, מתואר אחר כך, כחוליה במסגרת שלשלת של עם ישראל לדורותיו? אני זוכר. אספר סיפור, סיפור קטן ותפל, אבל אצלי הוא סיפור מכונן. זה היה בתקופה של השיחות של הנרי קיסינג'ר, כאן על הסכמים, משהו בשנות הלמד. דבר דומה היה גם כשהנשיא אז ג'ימי קרטר הגיע לארץ. ברדיו מאוד מאוד התרגשו מזה, וקבעו יום שכולו גל פתוח לביקור, גם לביקורו של קיסינג'ר וגם אחר כך לביקורו של קרטר, והיה יום של גל פתוח שתיאר את הביקור. תכננו את זה מראש והכינו את כל הכתבים וכולי, ואכן מגיע האורח הנכבד מארצות הברית, ומתיישב עם הרחב במלון המלך דוד בירושלים. טוב, שמענו שהייתה קבלת פנים וקיבלו אותו, מה אומרים הלאה במשך יום, יום שלם? מה קרה? הרי יושבים ומסתודדים וכל הכתבים נמצאים בחוץ ואין להם בעצם מה לתאר. זו אותה טעות שעושים גם גל פתוח כל פעם ביום בחירות. היום המעניין איננו יום הבחירות, היום המעניין הוא היום שאחרי יום הבחירות. כלומר, ספירת הקולות והתוצאות וההסכמים שמוטבים אחרי יום הבחירות, ומי ירכיב ממשלה ומי יושב בחוץ ומי יתפטר ומי יישפל ומי ירו. אבל אמצעי התקשורת עושים תמיד את הגל הפתוח בים הבחירות, אז מה מתארים שם? איך ראש הממשלה הגיע לקלפי שלו, מה הוא היה לבוש, איך הוא שם את המעטפה, איך הוא דחף את הפתק בפנים, הוא עומד ומשחיל את המעטפה לתוך הקלפי, ואיך בקלפי מסוים היה שר פלוני וכאן שר אלמוני, וכאן נשיא, וכאן מישהו צעק על מישהו, וכאן זה לא נפתח בזמן. מתארים דברים תפלים, דברים שאין להם טעם, בגלל שעושים את הגל הפתוח לא בזמן הנכון. גם באותו ביקור מארצות הברית, אני זוכר, גל פתוח היה מקום לעשות יום אחר כך, כשהיו נודעים ההסכמים, באותו יום אין כלום. אני זוכר את עצמי נוסע באוטובוס, רחוב שלום ציון, פקק גדול, כיוון שמלון דוד המלך, שנמצא כמה מאות מטרים משם, הכל חסום. ועומדים אנשים באוטובוס צפוף בגלל שהתחבורה הייתה מורתה. והאוטובוסים תקועים ואנשים מזיעים ומקללים את יומם. והרדיו מטרטר ומטרטר ומטרטר. ומה מתאר הרדיו? את הגל הפתוח. מה? אז כמובן אי אפשר לדבר לא עם הנשיאים ולא עם ראשי הממשלה ולא עם שרי החוץ. אז מתארים את האנשים. מה הייתה לבושה אשתו של שר פלוני, ומה לבושה אשתו של שר אלמוני, ומה הייתה לבושה אשתו של קיסינג'ר, ומה אחר כך עוברים כשגמרו לתאר את זה, מה היו לבושים המלצרים? אילו מפיות פרסו על השולחן, מה הכלים, מה האוכל שהגישו. מייבשים לאנשים את המוח, ואנשים עומדים עצבניים, והרדיו מטרטר ומטרטר, וכולם עצבניים, ופתאום יהודי אחד, חיוך ונערה שפוכים על פניו, וזה הייתי אני כשעמדתי שם באוטובוס. אני זוכר את הרגע שאמרתי, רגע, מגילת אסתר. זה בדיוק התיאור. של מישהו שעומד מבחוץ, ושמתאר את הדברים כאדם שעומד לחלוטין מבחוץ. הכל, כל הדברים האמיתיים מתנהלים בפנים. ולך, כקורא, מתארים רק את ההיבט החיצוני, איזה מין סתירה מנקודת מבטו, כאמור, שכתב בית אנשים. ואת המילה סתירה כבר אמרנו, מגילת אסתר מתוארת כסתירה. קודם כל. מתוארת גם כקומדיה. ואנחנו ניגע בזה. אבל כרגע, קודם כל, אין כאן תיאור מקראי מובהק. היא איננה דומה. לא לספר ישעיהו ולא לספר ירמיהו. אבל היא אולי דומה. למשהו בספר ישעיהו. אכן אקרא פרק בספר ישעיהו שיסביר את כוונתי כאן. אקרא את הדברים בישעיהו ממדלת. פסוק וב, כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו, אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. ומלחמוני יקרא ויגידיה וירחיאלי מסומי עם עולם ואותיות ואשר תבונה יגידו למו. אל תפחדו ואל תראו עלו מאז משמעתיך והגדתי ואתם עדיי, היש אלוהים מבלעדה ואין צור בל ידעתי. יוצרי פסר כולם תורו וחמודיהם בל יועילו וידיהם המה, בל יראו ובל ידעו למען יבושו. מי יצר אלו פסל נסך לבלתי יועיל. הן כל חבריו יבושו וחרשים הם עמי אדם, יתקבצו, כולם יעמודו, יפחדו, יבושו יחד. חרש ברזל מהצד, ופעל בפחם, ובמקבות יצרעו, ויפלאו בזרוע כוחו, גם רעב ואין כוח, לא שתה מים ויעף. חרש עצים, נתקה ויתערעו, וסרד יעשהו במקצועות ובמחגו יתעורעו, ויעשהו כתבנית איש, כתברת אדם לשבת בית, לכחות לו הרזים, ויקח תרזה ואלון, וימץ לו בעצי היער. נתה אורן וגשם יגדל, והיה לאדם לבאר, ויקח מהם ויחום, אף יסיק ואף הלחם, אף יפעל אל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד למו, חציו שרב במואש, על חציו בשר יוכל, יצלה צלים ויסבע, אף יחום יאמר, אך, חמותי ראיתי הוא. ושאריתו עלה לצה, לפצלו, יסגוד לו וישתחו ויתפלל עליו, יאמר, הצילני, כי אלי אתה. תראו מעניין, מתוארת פה עבודה זרה, מתואר פה פסל, בהרחבה רבה מאוד, תראו כמה ישעיהו מקדיש כאן, לתיאור הפסל. ישעיהו שאולי היינו מצפים ממנו לכל מיני תיאורים גדולים מאוד של אירועים שקרו בזמנו ושלא זכינו שתאר אותם. תראו כמה לוקח לו לתאר את הפסל. הוא מתאר אותו מנקודת מבטו של הנגר בנגריה. ויש כאן איזושהי אמירה. הוא לא מתאר את הפסל בכלל תיאולוגית. הוא לא מתאר אותו בפילוסופיה הקשורה מעליו ובמידות שהוא יצג, או במלחמות שיחסו לו. הוא מתאר אותו מנקודת מבטו של הנגר, בכך בעצם הוא אומר את הכל. את כל עודכו של הפסל. יש כאן סתירה. ההתייחסות הרצינית שבה מתייחס ישעיהו הקדשת המילים הרבה, איך בדיוק הבריגו כל בורג, איך הקציעו, איך ניסרו, מה עשו עם שארית הגזע של העץ. ההתייחסות הכאילו רצינית לזה אומרת את כל תפיסתו של ישעיהו לגבי האלילות. אולי לא את כל תפיסתו, חלק חשוב מתפיסתו לגבי מהות האלילות. הרצינות התאומית של מגילת אסתר מתייחסת לאליל שלה, הלא הוא אחשוורוש. שהיא מתארת אותו מנקודת מבטו של הנגר. סליחה, לא מדובר פה על מלך מעץ, זה לא פינוקיו. מתארת את אחשוורוש מנקודת מבטו של כתב בית הנשים. זה אומר את כל התייחסותו של כותב המגילה במקרה הזה לאחשוורוש כמלך. תסתכלו. וזה סביב שאלה כל כך מרכזית שהמגילה מקרינה לנו. והיא השאלה מי המלך. אין במגילה שם השם. אבל יש במגילה המון פעמים המלך. סופרים דקדקנים הכתיבו לכתוב, הקפידו לכתוב המלך בראש כל עמוד. כדי לרמוז על כך שהמלך בעצם רומז לשמו של הקדוש ברוך הוא. רומז לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. קוראים דקדקנים, יש לפחות פסוק אחד, ויש כאלה שעושים את זה כבר בפסוקים רבים, לטעמי רבים מדי, קוראים את המלך במנגינה של המלך בימים נוראים. לרמוז שמדובר, ובלילה הוא נדדה שנת המלך למלכו של עולם. מי המלך? על פי הפשט אחשוורוש. אבל אם אחשוורוש, בואו ראה אותו מנקודת מבט שממנה מסתכל עליו כותב המגילה, נקודת מבט של בית הנשים. נקודת מבט של המלך הזה כרודף שמלות, תמרוקי נשים, ההתרסות הרצינית התאומית שמספר המגילה מתייחס לזה, היא צינית, היא סטירית. זה אותו אדם ששולט כאן בעולם כולו. זוהי משמעות של מלך. בואו נשמע אותו להמלך, שאנחנו יודעים מי הוא המלך. שאין לו הרמון של נשים, שאין לו שאלות מי ישלוט ומי לא ישלוט, ומה יגידו אנשים על הגברים והגברים על נשים שהוא מלכו של עולם. שאין לו צורך לא בבתולות ולא בנשים נשואות. השווה בין שניהם. ומכאן לאחת השאלות המרכזיות שהמגילה רוצה להתייחס אליה, ושאנחנו בעזרת השם נתייחס אליה בהרחבה יותר בשיעור הבא. תודה רבה.